היום הראשון של ענבר, שבית הספר נפתח. אני מספרת, כשאני מדברת על יזמות, אני מספרת הרבה על מה החזיק אותי בכל תהליך היזמות הארוך הזה, זה לדמיין לפרטי פרטים איך היום הראשון ייראה. איך הבנות ייראו, איך ההורים שלהם ייראו, איך הסיטואציה תיראה, ואני חושבת שהדבר, זה היה די קבוע, הדבר היחידי שהשתנה זה מה אני לובשת ואיך השיער שלי נראה. ואז הגיע היום הראשון הזה, זה היה יום שישי, ולא ישנתי לילה לפני כן, אז גרתי במדרשת בן גוריון, אז עוד לקחנו חדר מלון כזה לפני, כדי שנוכל להגיע ממש מוקדם, ואני ממש מרגישה איך ריחפתי כזה על ענן ורוד לאורך כל הפתיחה, ובאיזשהו שלב, אני חושבת שאחרי השעתיים הראשונות, פשוט הלכתי. היה שם רגע של הגשמה, היו שם בנות צעירות וההורים שלהם שהאמינו בנו, כשלא היה לנו כלום, באמת. זאת אומרת, מרים, שהיא המייסדת השותפה, ואני, הסתובבנו בערבים וליקטנו תלמידות, באמת, out of nowhere, וזה די אומץ לבוא ולשלוח תלמידות למקום שעדיין לא היה לנו מקום פיזי בשלבים המוקדמים יותר, עוד לא היה צוות, עוד לא היה ברור בכלל מה הרעיון של בית הספר מעבר למה שאנחנו מציגות.
ואז בשעתיים האלה?
ובשעתיים האלה פתאום ישבו שם כל האנשים שהאמינו ברעיון הזה, והרעיון התחיל לגדול, להתעצם, כמו איזה מין כדור שמתנפח ומתנפח ומתנפח, ולא מאיים להתפוצץ.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערוריה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. הדס רייס היא יזמת ועובדת בקרן מנדל. הדס עומדת מאחורי הקמת בית ספר ענבר, מוסד חינוכי ממלכתי שמיועד לבנות בלבד, בית ספר שפועל ומשגשג בירושלים זו השנה השישית. תהליכי היזמות לימדו אותה מהן התלהבות, נחישות והשפעה, ולצד זאת לימדו אותה איך לכאוב, איך לעמוד בכישלונות ואיך לשאת מפחי נפש. הדס כתבה את הספר עד היעד הבא שמספר את הסיפור שמאחורי ענבר ומציג מגוון יוזמות שהובילו נשים פורצות דרך. על האומץ לשנות, על חשיבות השהייה וגם על זיהוי קרפדות, תשמעו מיד. היי הדס.
היי.
מה הקשר שלך לעולם הזה של התמודדויות רגשיות, נפשיות?
הדרך שבה אני גדלתי, התמודדתי והתנהלתי בעולם, זה שתמיד יש מה לעשות. יש בעיה ומוצאים לה פתרון. יש איזה אתגר, אומרים לנו לא, אנחנו לא מצליחות, מאיזושהי סיבה, נמצא מה לעשות. וזו דרך שהייתה מאוד מאוד מושרשת בי. וכשפתאום הבנתי שיש כאן איזושהי מורכבות רגשית, נפשית, שלאו דווקא יש לה פתרון. זאת אומרת, אני לא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו תסתדר עם עצמך, תעזור כוחות, ותגיד לעצמך דברים חיוביים, והכל יהיה בסדר. זה לא ככה, זו בעיה, וזו מורכבות, וזו מחלה. ואי אפשר להתנהל בלמצוא לפתרונות. אפשר להיות שם, אפשר לתמוך, ואפשר גם פשוט...
היכולת לשהות.
בדיוק, היכולת לשהות רגע ב... בסיטואציה מורכבת ולא למצוא לה פתרונות, עצות, היא תהליך מאוד מורכב שאני למדתי על עצמי, גם אחר כך במקומות אחרים שהתנהלתי בהם בחיים.
אז זאת אומרת שהדרך שלך להגיב לאתגר הוא לפעול.
כן.
ואת באמת מגדירה את עצמך יזמת, בראש ובראשונה, שזה לא... עבודה, לא מקום עבודה שלך, או משהו שאת עוסקת בו, אלא משהו זהותי. את יזמת בנפשך, באישיותך. זאת אומרת, יש סוג מסוים של התמודדויות שלמדתי על עצמי, שדווקא הדבר הנכון או האפקטיבי ביותר הוא לא לרוץ ולפעול, אלא רגע להיות באיזה תדר אחר בתגובה לאתגר, למציאות.
נכון. החלום שלי היה להקים את ענבר בבאר שבע. בית ספר שבעצם מיועד לתלמידות, בית ספר חילוני, ממלכתי, על יסודי, מכיתה ז' עד י' ב', שהוקם לפני 5 שנים בירושלים. אני היזמת של בית הספר. וכשהגיע החלום למימוש הזה, לדבר הזה, והתחיל להיות לכיוון מימושי, זאת אומרת, מהחלום שלי, מהרעיון שלי, רציתי ממש להקים את בית הספר, רציתי להקים אותו בבאר שבע. גם כי גרתי בדרום, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב. גם התחלתי להפעיל שם המון המון קשרים, באוניברסיטה, בפארק הסייבר. זאת אומרת, כמעט שנה התנהלתי עם קשרים בבאר שבע להקים, והם היו אצלנו, אנחנו היינו אצלהם, כבר הייתי חלק מהאגודה לקידום החינוך בירושלים, שתחתיו הוקם בית ספר ענבר. ואז הם הודיעו שמצטערים מכל מיני סיבות, זה לא ילך. וגם פה הייתי מאוד מאוד מדוכדכת, וגם הייתי בשלבים שבהם כבר הסכימו להשקיע בנו כסף, והבטחתי הבטחות, ופתאום לעמוד בסיטואציה שבה אני זאת שמקדמת את הדברים האלה כבר שנתיים ומפזרת הבטחות על ימין ועל שמאל, בעצם אין לי מה לתת.
אני חושבת גם על זה שאת עושה את כל הצעדים הנכונים, את מרגישה שזה גם עושה פעולה בעולם, כלומר באמת באמת צועד לקראת מימוש, ובדקה ה-90 יש איזשהו כוח חיצוני שאומר, שומעת משהו? התחרטנו.
בדיוק.
ופעם שנייה שאת חווה את זה, הפעם כבר יש שותפים, נכון. וזה פרויקט גדול שמשפיע על הרבה מאוד אנשים. אני רק אבהיר את מה שאמרת, זה למעשה בית ספר שכל תלמידותיו בנות, בעל יסודי, בתוך החינוך הממלכתי. נכון. זאת לא אולפנה.
נכון.
אוקיי.
זאת אומרת שההפרדה, או בעצם הלמידה של התלמידות שם, היא לא ממניעים דתיים,
מהי הנחת היסוד שהובילה אותך להקמת בית ספר כזה, שתלמידותיו נשים?
אז בעצם, ממחקרים רבים ומאמרים ובדיקות לאורך השנים, ראו שתלמידות ותלמידים לא מקבלים את אותה מערכת תומכת מבחינה חברתית, ערכית, אפילו לימודית. והדבר הזה הרבה פעמים משפיע על הדרך שבה הן יכולות לבחור את המשך דרכן. וכאשר יש כל מיני פתרונות להתמודדויות, אבל הם כאילו קצת חצי קלאץ', והם דורשים גם עבודה על הטקסטים, גם עבודה על חינוך המורים, הכשרת הצוותים, המורות והמורים, וכמובן יש את גיל ההתבגרות, שלא, אין הרבה מה לעשות איתו, צריך לפעול איכשהו איתו, והיום המערכות לא יודעות מספיק טוב לתת מענה בתוך מערכות משולבות. בתי ספר מהסוג הזה יכולים לאפשר מערכת שהיא ללא הטיות מגדריות כמעט בכלל. וגם פה צריך, אני כאילו מאוד נזהרת באיך להגדיר את זה, כי זה לא לעומתי, זה לא הגברים רעים או הבנים רעים, אז בגלל זה אנחנו לא איתם, ממש לא. אבל כן לאפשר בתוך מערכות לימודיות את ההרגשה שיש לי קול, שאני יכולה לבטא אותו, שאני יכולה לשאוף וללמוד מה שאני רוצה, שלגוף המשתנה שלי אין כרגע השפעה על דרך הבחירה שלי. ועדיין לאפשר בתוך המודל הייחודי שגם פיתחנו בענבר, שלמעשה מרים ליבוביץ' אסרף, המנהלת הנוכחית, היא זו שפיתחה וקדמה, המודל הזה גם מסביר איך להתנהל בתוך מערכות משולבות. זה לא חממה, זה לא מנזר.
כלומר, זה יצירת התנאים האופטימליים לכך שכל נערה תשמיע את קולה, לא תיעלם.
באלף ובעין.
כן, נכון. כשנמצאים לומדים נוספים בחדר, שאולי מורות ומורים נוטים לתת להם יותר זכות קדימה. באשמעת קולם, בדחיפה למצוינות. יצירת מסגרת שבעצם היא גם כנראה מאפשרת איזה אופק צמיחה שיותר מתממש בסטינג הזה, בפורמט הזה.
כן, גם מעבר לזה, התלמידות שלומדות בענבר, אלה הן את נקודות העיוורון שלנו יש. גם אני, אחרי לא מעט שנים שאני קצת חוקרת את הנושא המגדרי, נמצאת עדיין עם נקודות עיוורון, ולהן
למשל,
אין את זה.
למשל, למה את מתכוונת?
אני יכולה לראות פרסומות שמדירות אותי, או לשמוע, או להיות בסיטואציות מעורבות ולקבל את העובדה שלא נותנים לי מקום, או לא נותנים לקול שלי מקום, לא תמיד אני אהיה מודעת לזה אפילו. אבל תלמידת ענבר תהיה מודעת לזה, והיא אפילו תגיד את זה. ואני שומעת מהמפגשים שלי איתן, שהן רואות את זה, ושמרגישות את זה, ולא רק זה שהן רואות ומרגישות, הן גם אומרות משהו. ואני מאמינה שהאמירה הזאת תוכל לייצר דבות של שינוי, שבסופו של דבר אולי יתרו בתי ספר מהסוג הזה.
כן. אני חושבת למשל על כך שפעמים רבות אומרים שבמגמות מדעיות יש רוב גברי לעומת מיעוט נשי, ואני חושבת בענבר לא יכול להיות מצב כזה, כי נכון. מגמת ביולוגיה או כימיה או פיזיקה או מתמטיקה, כל כולה נשית.
נכון.
אין את החלוקה הפנימית הזו שהיא כבר מוטה עוד לפני שדרכנו בבית הספר.
לגמרי. זאת אומרת, התלמידות שמגיעות לכיתה זין שמתחילות, הן כבר מגיעות עם התיות, תפיסתיות מגדריות מורכבות יותר, של מה הן יכולות או לא יכולות, מה מתאים לבנות, מה לא מתאים לבנות. והרבה מהן באות כדי to challenge it.
אתה זה מעורר אצלי מחשבה, מה היה קורה אילו היה ענבר לבנים. כלומר, האם יותר בנים היו מעזים לבחור במחול, באומנות, בדברים ששוב, יש הטייה שלא, זאת מגמה של בנות בדרך כלל. אז כמה חופש זה היה מאפשר שם. דיברנו על הפן היזמי, ובתוך המסלול הזה שאת בונה משהו, עושה את כל הדברים כדי שהוא יתכון, ובסופו של דבר יש איזו תפנית שהיא לא בשליטתך, ואת נאלצת לשנות את הדרך, לחשב מסלול מחדש, אבל הנה במקרה של ענבר, אז הדלת הדרומית נסגרה, אבל את הצלחת בסופו של דבר להגיע לזיכרון הזה שאיתו פתחנו את הפרק, היום הראשון בבית הספר. אז אנחנו נכון. כבר יודעים, דפדפנו לסוף היצירה, אנחנו כבר, המאזינות יודעות שכבר יש בית ספר כזה. אז איך בסופו של דבר כן מצאת לו בית?
אז באמת אחרי השוק הראשוני נכנסתי לעשייה אינטנסיבית, והתחלתי לחפש, ממש עברנו ערים שונות ומפגשים בשביל לראות ולמצוא את המקום האידיאלי לפתוח את בית הספר. הוכחה להודות שירושלים לא הייתה שם במחשבה שלי. לא חשבתי שירושלים זה המקום המתאים לפתוח את ענבר, גם כי זו עיר מאוד מורכבת.
הנה גם לך יש הטיות.
ממש, לגמרי. וגם אמרתי, כמה חילוניות יש פה? זה בטח יגרום לבעיות. אבל במסגרת הפגישות, עשיתי המון המון פגישות נטוורקינג. זה בעיקר מה שעשיתי בשנים הראשונות. הגעתי למי שעמד אז בראש מנחי, מנהל חינוך ירושלים, אביב קינן. וישבתי אצלו, ובניגוד לשאר הפרזנטציות שעשיתי, כשהייתי מגיעה, תמיד העיניים שלי נוצצות, ואני עומדת וככה נותנת איזה, את השואו, כאן באתי עם פחות אנרגיה. גם כי הייתי כנראה עייפה, וגם כי הייתי קצת מאוכזבת מהסיפור הבאר שבעי, וגם באמת לא חשבתי שיש לזה המון סיכוי. ואז אחרי שסיימתי להסביר למה בית ספר כזה חשוב, אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, למה לא בירושלים? ואמרתי לו, נו, בירושלים אין הרבה בנות חילוניות. אז הוא החזיר לי מבט ואמר לי, אני חושב שיש פה יותר בנות חילוניות מאשר בבאר שבע. ופתאום הבנתי איך אני הסתכלתי על הדברים אחרת. וזה פתח לי, כי ממש הרגשתי איך הגוף שלי משנה מצב צבירה. ובאמת התחלנו תהליך משותף שבסופו הוקם ענבר, והיום הראשון הוא הגיע, שהוא היה לא פשוט בכלל. הוא הצריך אותנו לדייק ולראות גם איך העיר והמקום יש במודל של ענבר יש המון נוכחות לפיזיות, לאיפה נמצא בית הספר, גם לקהילה, גם יום אחד מחוץ לענבר לומדים מחוץ לבית ספר, ולכן נורא חשוב גם מה סובב את, את הקהילה הזו, אבל בסופו של דבר זה אכן הוקם, וזה המקום הראשון.
אני אספר שאת מחייכת בשלב הזה.
בשמחה ובאושר.
אני חושבת כשמחוללים דבר כל כך גדול, בעצם זה הקמה, זה נכון, זו הקמה של בית ספר, אבל למעשה תפיסה חינוכית חדשה קורמת אור וגידים. זה הסיפור. מה בך משתנה תוך כדי תהליך שינוי שאת מובילה?
אז כמו שאני אוהבת להגדיר את עצמי, וגם את אמרת שאני יזמת. יזמת גם כי באמת יש לי ליין של יזמויות שקידמתי או ייצרתי לאורך השנים, וגם כי יש לי איזושהי תפיסה התנהלותית של יזמות, שמסתכלת על העולם מתוך איזושהי נקודת מבט כזו. ובעצם ההקמה של בית הספר היה להביא את כל היכולות וכל התפיסות של הדבר הזה, וממש ללמוד אותו על בשרי, לאט לאט, כואב, לא פשוט, ותוך כדי זה גם להתפתח. ודברים שיזמתי בעבר והיו יותר קטנים או פחות הצריכו שיתופי פעולה וכל כך רחבים, לא הביאו אותי לכזה מקום של התפתחות. ואני חושבת שהדבר אולי הכי משמעותי בסיפור הזה היה להיפרד מהיזמות. כי יש איזשהו משהו ביזמות שהוא נורא נורא מושך כזה ומנצנץ, והנה קמת ועשית ותתתתתתה. אבל בסוף יש איזושהי נקודה שבה אותו יזם או יזמת צריכים להחליט אם הם all in או משחררים. וזה לא יכול לעבוד אחרת. ולא תמיד התכונות של יזם או יזמת מתאימים גם לנהל. ובטח, אני מהר מאוד הבנתי שלנהל בית ספר זה לא מתאים לי. ולבוא עם כל הרצון שלי להיות מאוד מאוד מעורבת בענבר, זה פשוט לא מתאים. ויש צורך לשחרר ולהעביר אותו לידי המסורות והמצוינות והאיכותיות של מרים, שגם הייתה מייסדת מקימה, היא הייתה חלק מאוד משמעותי מהקמה של בית הספר, וגם תמשיך להוביל אותו בגאון. אז בסדר, אז הבנתי. הבנתי בלהגיד את זה. רגשית לקח לי המון זמן. זה ממש תהליך פרידה, קשה. זה לשחרר משהו שבשביל להקים יזמות מהסוג הזה, זה כמעט להתאבד עליו. ללכת איתו עד הסוף.
במשך הרבה שנים.
כן, ללכת ולשכנע את כולם, למה זה הדבר הכי נכון והכי טוב. ואז פתאום, to let go לגמרי, זה לא פשוט.
אז פגשת איזו התרוקנות מסוימת? מה חווית שם? ברגע שאת מבינה, ואגב, אני חושבת שזאת תובנה כנה, ואני לא מכירה, אני קטונתי לומר האם יש לך את הכישורים לנהל בית ספר או לא, אבל כל כך הרבה פעמים פגשתי את העובדה שזה יושב על כישורים אחרים, על יכולות אחרות, היזמות, ההנאה מאחורי הקלעים, לעומת ניהול הארגון, ולרוב הדמויות שאני מכירה קשה לשחרר. ויש איזה רצון לבעלות על הפרויקט, שבעצם את נשארת ממש ממש רחוק בעורף שלו. אז קודם כל אני חושבת שזו סגולה של איזו התבוננות רפלקטיבית וכנה. ואני כן מעניין אותי איך את חווה את זה, שיש משהו שממלא את הבוקר שלך ואת הצהריים ואת הערב, וכנראה גם את הלילה, במשך שנים, ופתאום זה קצת יוצא מהחיים שלך.
אז זה מעלה כל מיני דברים שלא כל כך כיף לדבר עליהם. רגשות כאלה שלא מציפים אותם בדרך כלל. מתסכול וקנאה וקושי מאוד גדול ושאלות לגבי מה אני אעשה עם עצמי עכשיו ומה אני שווה אם זה לא השם שלי על הדבר הזה. ויגידו ענבר, כבר לא יגידו הדס. זה דבר שהוא היה לי קשה להיפרד ממנו. וזה היה תהליך שאני ממש, הוא גם הגיע בשלבים מאוד משמעותיים של החיים שלי, גם פרידה זוגית ועוד. זאת אומרת, הייתי באיזשהו מקום רפלקטיבי עמוק מאוד עם עצמי, ואני חושבת שהתובנה הראשונה שממש ככה צצה מתוכי הייתה שההקמה של ענבר היא לא הייתה בשביל להקים משהו של הדס. הרעיון הרבה יותר גדול ממני, ולכן הוא גם לא על שמי. אני עשיתי מה שהייתי צריכה לעשות, ממש הרגשתי שאני חייבת לעשות את הדבר הזה, לא בשבילי, אלא בשביל שהדבר הזה יקרה. כי יש כאן איזשהו צורך ואיזושהי אמירה ועשייה שהם משמעותיים עבורי ועבור הבנות שלי והילדים שלי בכלל, ובעיניי הרבה אחרים. ולכן זה היה הצעד הנכון לעשות, וכששיניתי את נקודת המבט שלי על הדבר הזה, זה אפשר לי לעשות תהליך של שחרור הרבה יותר נכון, ולא רק להגיד, הנה, אני משחררת, אלא ממש להרגיש את השחרור.
כן, ולהיות שלמה איתו.
ויש
קשר בין העיתוי של הפרידה מענבר והפרידה הזוגית?
אין קשר ישיר, זה גם היה תהליך, והפרידה הזוגית הייתה, היינו המון שנים ביחד, 23 שנה, זה לא הולך ברגל, 23 שנים, וכשהחלטנו שאנחנו רוצים להיפרד, והייתה החלטה משותפת, אני נבהלתי מאוד, אחרי שכבר החלטנו, ופתאום חזרתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אולי נחשוב על זה עוד פעם, למרות שהיה ברור שזה מה שנכון לנו, אבל נורא נורא נבהלתי, ואחרי שזה בעצם הבנו שזהו, ממש הסתגרתי בחדר. עכשיו, על פניו, החלק הזה הוא מאוד דומה לאותה סיטואציה עם ענבר בבאר שבע. הסתגרתי בחדר. ההבדל היה שלא יצאתי ממנו אחרי שבועיים ואמרתי, טוב, יש לי תוכנית פעולה. אלא הרשיתי לעצמי להתבוסס באובדן ובכאב, ובזה שזהו, אין איזה, החלום הזה על המשפחה הזאת של ביחד, ממש זוכרת עצמי, יושבת, רואה טלוויזיה, את התוכנית של המאסטר שף, בדיוק היו מבחנים כאלה, יש את ה... ואיך המשפחה מעודדת מאחורה, ואני
מגדרת מול זה.
משהו בבכי, כאילו זה היה באמת הדוגמה הזאת, שלי לא היה כזה דבר, כאילו אני הולכת לאיזה תוכנית בישול, אבל עצם הרעיון, הפנטזיה הזאת של And they live happily ever after.
להיפרד מאיזושהי תמונה שהחזקת בה.
בדיוק, גם אם אני חושבת שהיא נכונה. והמקום הזה, פשוט הרשיתי לעצמי להתבוסס בזה, בלי לחשוב. מה יוציא אותי בזה? לא עניין אותי, לא רציתי לחשוב על תוכנית פעולה, לא רציתי לחשוב על מי אני רוצה, או עם מי אני רוצה לצאת, כלום. פשוט ישבתי, והייתי נורא נורא מסכנה עם עצמי, והרשיתי לעצמי להתמסכן.
פעם ראשונה בחיים, כנראה.
פעם ראשונה, כן.
ובעיתוי, זה קורה אחרי שענבר כבר עומד, בית הספר עומד על הרגליים?
כן, זה קורה ממש בסוף השנה הראשונה, בשנה הראשונה שענבר התחיל, אני עוד הייתי פעילה קצת. כן. זה הייתי מגיעה, גם כי היה יחסית צוות קטן, וגם היה צורך בעוד דברים שאני אעשה, אז הייתי יחסית פעילה. ולמעשה רק בשנה השנייה של ענבר, התחיל התהליך של הריחוק שלי, ממש. וזה באמת חפף, פחות או יותר, לאותה התקופה הקשוחה.
כן, בעצם נושלים ממך שני דברים שונים באופיים זה מזה. אבל באותה תקופה,
נכון.
את חובה שתי פרדות משמעותיות, שוב, כל אחת עם צביון שונה, אבל אני חושבת באמת על ה... שיכול להיות שמישהו אחר שהיה חווה פרדה, תמיד פרדה זה סוג של אובדן, כן? לא עדיין כל הנפשות הפועלות, חיות וקיימות, וכך נאחל שזה ימשיך, אבל כמו שאת אמרת, זה אובדן של התמונה הזאת שהחזקנו בה. היה איזה מסלול, זה היה צריך ללכת למקום מסוים, היה ברור שאני באה עם חבורת מעודדים למאסטר שף המדומיין שלעולם לא הגיע אליו, ולא, יש פריש מישה, הקלפים מסודרים מחדש. ואני חושבת על זה שיכול להיות שלאדם אחר, שהייתי רואה אותו מסתגר בחדר, כשהוא חווה משהו קשה, הייתי אומרת, לא, צריך לצאת מהחדר, אני לא אגיד, אבל נגיד שהיה מי שהיה אומר את זה, ובמקרה שלך, לעומת זאת, זו דווקא איזו בשורה טובה, שירשת לעצמך להתבוסס בצער, או להסתגר בחדר.
נכון.
זה החידוש.
נכון. ואני חושבת שזה בעיניי, היה הלימוד הכי משמעותי שאני חוויתי בשנים האחרונות. רגע לשחרר בלי לדעת לאן זה הולך, ולהרשות לעצמי להיות עצובה מאוד מאוד ולהתאבל. נכון, לא חס וחלילה, אף אחד באמת לא נעלם, הוא גם לא נעלם אחד, גם נשארנו בקשר מאוד מאוד טוב. ועדיין זה אובדן, כמו שאת אומרת, אובדן של פנטזיה. ולא רק פנטזיה, כולם מסביב חיים לפי אותה פנטזיה. והדבר הזה מאוד אפשר לי, רגע, לכבד את עצמי ולכבד את הצער שלי, ולהרשות לעצמי להיות בהכי דאון, ובאורח פלא, למרות הייתי די בטוחה, זאת אני אמרתי לעצמי, מה יוציא אותי מהדבר הזה אם לא אני? אני צריכה איזה, את יודעת, כמו הברון מכנאוזן, שכזה שלוף את עצמו, את הראש מלם. אמרתי, מה יוציא אותי מזה? אמרתי, לא יודעת. לא יודעת שישאר ככה. ובאורך פלא, זה כמו פתאום יצא. זה השתחרר. אז זה לא לקח כמה זמן שאולי הייתי מרשה לעצמי לפני כן, הייתי מרשה לעצמי להתאבל שבועיים. לא. זה לקח יותר, וזה גם לא היה כזה... זה לא היה כזה מסודר. זה לא היה פתאום הכל התנהל בסדר. אבל בוקר אחד זה פחות כאב, ופחות כאב, ופתאום כן התחשק לי לצאת מהמיטה, וכן התחשק לי להתאפר ולהתארגן, ולאט לאט לבחור את החיים, את המסגרת חיים החדשה שאני יוצרת לעצמי.
כלומר, כן היה איזה תהליך החלמה שהתרחש בקצב שלו, את יודעת, יש לי איזה הבזק עכשיו כשאת מדברת על הלא לדעת וקצת להרפות, אז יש לי הבזק לשיחה עם אביב קינן, שבת פחות ראותה ועם מצגת ועם זה, ופשוט בת קצת עייפה לשיחה ו...
לא אסופם.
כן, כזה בתדר של to let go, ומשהו כזה אולי פחות פורמלי, פחות מוחזק, ודווקא זה היה הכי פורה ואפקטיבי, ובסופו של דבר התמקמת בירושלים. אז אני חושבת גם כאן יש משהו שהוא עם תנועה עם החיים, ולא נגדם. והתנועה עם החיים הייתה רגע ליפול קצת.
נכון, נכון.
מה התחבר לך בתקופה הזאת? זה נשמע איזה דייט מאוד ממושך עם עצמך.
נכון. קודם כל, שאני יכולה להיות לבד ולהתחזק מזה מאוד, ושאני נמצאת היום בגיל שמאפשר לי לעשות איזה בחירה שאני רוצה, ולחיות גם עם דברים מוזרים שאולי לא כל כך מתאימים לאישיות החיצונית שלי.
פגשת חופש.
כן, פגשתי את החופש גם להיות ולעשות ולבחור. וזה אפשר לי באמת ליהנות. ליהנות מהדרך. אני חושבת שהשנתיים האחרונות, באמת אני יכולה להגדיר אותם כשנתיים מעולות שהיו לי.
שיכול להיות שאם תלכי להדס לפני 20 שנה, היא לא הייתה מדמיינת את החיים שאת חיה היום.
ממש לא. בהמון היבטים. וזה בסדר. דווקא אני חושבת שהיכולת שלנו להתפתח ולהשתנות ולהתגמש ולבדוק רגע, אפילו לשים רגע סימן שאלה ולהגיד, זה מה שנכון לי עכשיו? כי לפעמים התשובה היא לא. וצריך הרבה אומץ בשביל זה. אני כן מגדירה את עצמי כבן אדם אמיץ, אבל זה מעבר אפילו הייתי אומרת לאומץ. זה יכולת לשהות בבסה. וזה לא, אוקיי, בואו ניקח עכשיו איזה צ'אנס על איזה עסק ומקסימום ייפול. זה באמת משהו שהוא נורא נורא רגשי.
זה נוגע לאנשים, לילדים שלך. אז מה מאפיין את החיים שלך היום?
קודם כל שאני בוחרת אותם. כל בוקר מחדש. אני בזוגיות מיטיבה, מהממת. שמרחיבה לי את הלב והנשמה, ונותנת לי גם המון אפשרויות בלהיות אני עצמי, ולבחון מה נכון לי באופן אישי בתוך המסגרת הזוגית. כשהכרתי את בן הזוג שלי הקודם, אז הייתי מאוד צעירה, רציתי משפחה, רציתי קריירה מסוימת, ואז לאורך השנים גם הבחירות שלי השתנו, גם אני השתניתי, גם היכולת או ההסתכלות שלי על החיים שלי ובכלל השתנתה, וזה לא היה בהתאמה למה שבן הזוג שלי עבר, ופתאום כזה הסתכלנו אחד על השני, ואנחנו עדיין חברים טובים, אבל זה כבר לא כל כך מתאים, ואנחנו עדיין צעירים, למה להתפשר? ואני לא רוצה להתפשר, אני רוצה באמת להיות בהכי טוב.
איך התקבל השינוי? את מדברת על 23 שנות נישואים, כמה ילדים?
3.
איך התקבל השינוי?
אז כאן היה לשינוי שני שלבים. קודם כל היה את השלב של הפרידה, שכל ילד קיבל את זה בצורה קצת אחרת. הבן שלי למשל לקח את זה מאוד מאוד קשה, הבנות יותר זרמו, וממש חצי שנה סרב לדבר איתנו. וזה היה מהלך לא פשוט בכלל, ושהוא חייב את כל האנרגיה של שנינו. רגע להתרכז במה שטוב לו מצד אחד, ומצד שני לא לוותר על מה שאנחנו אומרים, ומה שאנחנו רוצים. ובכלל אני מאמינה שמול הילדים שלנו, אם אנחנו מאוד סגורים, שלמים עם האמירות, אז גם הם מבינים.
וגם נשמע משהו שממש הייתם צריכים לשלב ידיים, את ובן זוגך לשעבר, באתגר הזה. כלומר, זה משהו גם שנשמע שהוא מאוד מאוד מחבר בסיטואציה הזו.
נכון. וגם ההחלטות שלקחנו, למשל, לעשות נסטינג, שהכוונה היא שהילדים בבית וההורים מתחלפים, היא החלטה שאפשר לעשות רק מתוך זוגיות
דיאלוגית.
דיאלוג, בדיוק. שזה לא זוגיות, אבל זה כן זוגיות מסוג מסוים. ואני ממש זוכרת שאבא שלי אמר, אבל אתם אוהבים אחד את השני ואתם מתנהלים באיזה מערכת כזאת, למה שלא תישארו ביחד? אני יכולה להבין למה הסביבה הסתכלה על זה באיזושהי רמת גבה.
אז בואי רק נבהיר, הילדים לא עוברים פעם לבית של אמא ופעם לבית של אבא, הילדים גרים באותו מרחב.
נכון.
ואתם מתחלפים ביניכם.
נכון. אוקיי. זה מחיר לא פשוט. מצד שני, לאורך השנים של הגידול של הילדים שלי, העברנו אותם הרבה מקומות. כל ילד אצלי גדל והתפתח במקום אחר, ממושב דרך ירוחם ומדרשת בן גוריון וירושלים, באמת גם אך תחלופה יחסית.
למודי מעברים.
בדיוק, ולכן היה חשוב שדווקא המרחב הביתי יהיה יציב, שהם לא יצטרכו כל יומיים להחליף מקום. זו הייתה בחירה נכונה מאוד וקשה. אז זה היה המהלך הראשון של הזוגיות. ואחרי שנתיים, כשלמעשה התחלתי את הזוגיות השנייה שלי, עם אישה. זה היה חתיכת מהלך ושינוי, שגם אותו באתי אליו די בחששות. איך יקבלו את זה במקום העבודה שלי, איך יקבלו את זה במשפחה, איך הילדים יגיבו, איך הסביבה בכלל תגיב. בטח גם כולם יגידו שבגלל זה נפרדנו. את כל הדברים
ראשי רקע שנכנסים
בדיוק.
חששות.
נכון. וגם פה, כמו לסיפור של הפרידה, באתי עם איזשהו קור מאוד מאוד חזק שלי.
מרכז.
של זה מה שנכון לי, וזו הבחירה שלי. ואני מבינה שזה לא תמיד קל, אבל אני כאן. ונעשה מה שצריך בשביל שכולנו נתיידד עם העניין. ובאופן מפתיע, כמעט כולם קיבלו את זה, מה זה באהבה. קודם כל, הילדים שלי מתים עליה. ומעבר לזה, הסביבה, גם הקרובה וגם הרחוקה, זורמת עם זה. זה לא שאני הולכת ברחוב וצועקת את זה בקולי קולות, אבל בכל סיטואציה שמתאים, אני שמה את זה על השולחן, וזה טוב, זה טוב לי. והפידבק שאני מקבלת מהסביבה, שזה רק עשה לי טוב מבחינת הדרך אפילו שאני מתייחסת לאחרים, שזה מאוד מעניין. אמא שלי אמרה לי לפני כמה ימים, היא אמרה לי, גם האחים שלי, אמרו, תראי איך זה השפיע עלייך. זה הרגיע אותך, את יותר קשובה לאחרים, כי הייתי כל כך בתוך הסטרס הזה של הקושי והריצה אחרי היזמויות והאובדן, שלא היה לי בכלל כמעט את האפשרות להסתכל החוצה ולהגיד מי עוד צריך אותי. ופתאום יש לי את ההזדמנות הזאת.
מקבלת שיקוף מהסביבה שאת במקום טוב, כי גם הסביבה חווה אותך כך.
נכון.
ואמרת קודם שהיו לך תהיות, איך הילדים יקבלו את זה, ואיך במקום העבודה, והיו ככה אולי פחדים בהקשר הזה. לך עם עצמך גם היו חששות? עוד לפני התגובה הסביבתית, את, זה תפס אותך באיזה ערעור, שפתאום את טובה מערכת יחסים עם אישה, או שזה היה טבעי וזה היה גדול מתהיות?
האמת שזה ממש זרם. אני ממש זוכרת שבהתחלה אמרתי, באיזשהו שלב עצרתי ואמרתי, וואו, מה את עושה? ואז אמרתי, אני עושה את מה שנכון לי. וממש הרגשתי שהחיבור בין שתינו, הוא היה חיבור מאוד מדויק, מאוד נכון, הוא גם קרה בזמן הנכון. והוא מאוד, כמו שגם הסביבה מרגישה, גם אני מרגישה, שבאמת גורם לי להיות במקום הרבה הרבה יותר נכון וטוב בחיים שלי, מול עצמי ומול אחרים.
עולה בדעתי שיכול להיות שאלמלא היית נותנת לעצמך לשהות באובדנים ובהתרוקנות המסוימת שהרגשת אז, יכול להיות שלא היית מגיעה למקום שבכלל פנוי להתבונן על אפשרויות חדשות.
מעניין מה שאת אומרת. כנראה שאת צודקת. אני חושבת על זה, כנראה שנכון.
מאזינות לפודקאסט הזה, הרבה פעמים נשים, מאזינים אנשים, שנתונים בתוך התמודדויות רדיקליות, או מתעניינים בדרכים להתגבר על התמודדויות רדיקליות, שבתקופה הזו זה נתח גדול מאוד מהחברה הישראלית. ואני שואלת אותך רגע, האם יש משהו שאת יכולה לגזור מעולם היזמות לאדם שאולי הוא לא בעל עסק, ואולי הוא לא מניע איזו תנועה חברתית, אבל נדרש לנהל את חייו שנתקלים במהמורות. האם יש משהו מהחוכמה היזמית שאפשר להקיש ממנה ולצייד את המאזינות והמאזינים, שזה יכול לשרת אותם בהתמודדויות שלהם, בניהול החיים שלהם?
הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים באיזשהו משבר, אז אנחנו מתקשות להסתכל רגע ולהגיד, זאת אומרת, זו סיטואציה מאוד קשה, אבל יש עוד חיים. יש איזושהי מסגרת או אפשרויות או דברים אחרים, האתגר או הקושי או אפילו האובדן שבו אנחנו נמצאות כרגע, זה לא אומר שום דבר עלינו. זה לא אומר שזהו, נגמר. זו נקודת ה... וגם ביזמות. זאת אומרת, ביזמות אני לא מכירה בכלל יזמויות שלא נתקלו בקשיים שעוררו אצל היזמת או היזם את המחשבה של די, אוקיי. אני רוצה להפסיק את זה. למה לי את כל... ברור, זה קורה תמיד. ועכשיו השאלה, מה עושים עם הדבר הזה? אפשר להישאר בתוך זה, ואפשר לסגור את היזמות. אפשר לבוא ולהגיד, זהו, די, זה יותר מדי. ואפשר גם שזה, הרבה פעמים, גם כלימודי ניסיון מהדבר הזה, אנחנו גם לא ניכנס ליזמויות חדשות בכלל. זאת אומרת, אנחנו כבר מראש נגיד, אוקיי, לא, למה לי לקחת את הסיכון הזה? ואני יודעת שזה קשה ומורכב ודורש לקחת סיכונים ודורש להיות באמת בהתבוססות לפעמים באותו יום, לא רק פעם ב, של מעברים מאוד מאוד רדיקליים בין שמחה גדולה לדאון עמוק, ועדיין רגע להבין שיש כאן איזשהו משהו מעבר, ויש עוד דרכים לפתור. אני אתן איזושהי דוגמה שאני נורא נורא אוהבת, שלמדתי אותה מרותי לאבי. היא סיפרה לי על מודל הצפרדעה והקרפדה. אפשר לאכול צפרדעים. קרפדה אי אפשר, הם רעילות. אני אומרת, עכשיו תסתכלי רגע על הבעיה שלך, ותגידי, היא צפרדעה או קרפדה. זאת אומרת, עכשיו שאמרו לך לא על באר שבע, האם זה הורס את הרעיון של הבית ספר או לא? עכשיו, הסתכלתי, זה ממש, אני מספרת את זה המון, כי אני חושבת שזה כלי נורא פשוט ויעיל לבחון סיטואציות שבהן את נמצאת מאוד מאוד נמוך. הסתכלתי ואמרתי, רגע, נכון, החלום שלי היה להקים בבאר שבע, אבל אם אני אקים את זה במקום אחר, זאת תהיה צפרדע, אבל בסדר, אני אסתדר. ואולי יום אחד גם באר שבע ירצו. אבל למשל, הייתה איזושהי הצעה להקים בתוך בית ספר רגיל, להקים כיתה של תלמידות. וזו קרפדה מבחינתי, כי זה יהרוס את כל המהות של מה שדיברתי עליו. אז פתאום זה שם אותי באיזושהי סיטואציה של, רגע, אוקיי, הבנתי. והצפרדי הקרפדה זה משהו שלקחתי לחיים.
זה נשמע משהו, אז רק נגיד, רותי להבי יש את חינוך, ואני באמת חושבת על זה, שהרבה פעמים הדברים הלכאורה מקצועיים, הם בעצם מפתח לאופן שבו אנחנו חיות בעולם הזה. והם רלוונטיים להרבה הרבה מעגלים שבהם אנחנו נתונות ופועלות. סתם אני חושבת על באמת על לבלוע צפרדע, שזה, אם רוצים משהו לייט, אז זה נגיד קליפת אגוז ואגוז, שקליפת אגוז אני לא יכולה לבלוע, אבל אגוז כן, אז אולי אפשר להמיר את זה במשהו כזה צמחוני. אבל באמת, באמת זה נשמע נהדר, זה נשמע איזה מין נייר לקמוס כזה, שיכול למפות את האתגרים שעומדים לפניי, וגם אם יש אתגר שהוא מאוד גדול, אבל הוא בגבולות האפשרי, ואני חושבת שאנחנו פה מדברות על אומנות האפשרי, אז אני יכולה לו. זה ידרוש את שלו, אבל אני יכולה לו. ואני חושבת שזה משהו שיכול מאוד לסייע למי ששומעים ושומעות אותנו. היכולת הזאת היא למקם את הדברים באיזושהי היררכיה. מה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, אבל כנראה שאני אצלח אותו. ומה זה הדבר שאם אני אקנה לו, אני כבר לא אהיה אני.
נכון.
אני חושבת שזאת שאלה, מה מאפשר ליזמים, יזמיות, להישאר במשחק, לשאול את עצמם את השאלות האלה, ומה גורם לאנשים להתייאש? ואני חושבת בהתמודדויות רדיקליות, הסכנה, סכנת הייאוש והחידלון, היא סכנה שעורבת מעבר לפינה. ואני שואלת אותך, אם יש משהו שאת יכולה לצייד בו את האנשים, מה יכול לעזור להישאר במשחק? לזכור לשאול את שאלת הצפרדיה או האגוז, לזכור שזו לא כל התמונה, לא חרב עכשיו כל הפרויקט, או דרך החיים שלי, או הגוף שלי, או הנפש שלי.
אם היית שואלת אותי את זה לפני כמה שנים, הייתי אומרת, ויש מה לעשות. יש כל מיני דרכים לפעול וללכת, וזה, צפרדע, קרפדה, וזה כמו... אבל קודם כל, אני יכולה להגיד היום, וגם בהקשר של התחלת השיחה שלנו, שהיה רגע במקום הזה, ולאפשר לנו... בלי שום תוכניות להאמין שזה יום אחד רגע ישתחרר ואנחנו נמצא או נמצא את הפתרון או שגם אם לא נמצא את הפתרון אנחנו נשלים או נהיה במקום יותר רגוע עם עצמנו שאחר כך גם יאפשר לנו לעשות צעדים קדימה.
אני חושבת שזה מקסים שאת אומרת את זה כי העולם היזמי הוא עולם של התקדמות, של תנועה, של חתירה קדימה.
יעדים.
ואת אומרת, אי אפשר לפעול בלי ירידות ובלי קשיים ובלי מהמורות. אז רגע לשהות בתוך זה, ואני חושבת לפעמים הלגיטימציה לכאוב, והלגיטימציה להיפרד, והלגיטימציה להקות על חטא, או להתייסר, או להרגיש חוסר צדק, או תסכול, לגיטימציה לרגשות שליליים. יש בה משהו שדווקא עשוי להביא שחרור והתענות מחודשת בכוחות. איזה נס יש בחיים שלך, הדס?
כל יום להתעורר בבוקר בחיוך זה נס. פשוט מודע על זה שהתעוררתי והילדים שלי בריאים ושלמים, ושהמשפחה שלי בטוב, ושיש לי מקום עבודה ובית, ושיש לי אהבה נהדרת.
ולאיזה נס את עוד מייחלת?
אני פשוט מייחלת לזה שתהיה לנו אפשרות לחיות באופן אישי במקסימום שלנו, בטוב שלנו.
תודה רבה, הדס.
תודה, אחתלי.
תודה גדולה להדס רייס, תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי, על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן, על ההקשבה, ועל היותכם חלק מקהילת מי רוצה נס. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק, ואם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנסוך תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.